בדבר האלוהים, היא מלבבת באיזו מידה בכוח גם את המוח והלב היותר רקע, יותר נבער, והסדר המשטר הזיב והחיים שמציאות הולכים להבין בלב שאתה ברק של הגודל והתואר של החיים והעוצר של מקור הכל. עכשיו, עד עכשיו הרב נתן הקדמה כללית, עכשיו לוקח את ההקדמה הכללית ומגיע לתכלס, עכשיו מדבר אלוקים. זוכרות, המילה אלוקים לא הייתה כתובה פה עד עכשיו. המחשבה הראשית של האדם, הכוונה המפגש הבסיסי, הראשוני, הראשי במובן של התחלתי, הפשוט, הטבעי. כשאדם חושב על אלוקים, מה זה עושה לו? כשאומרים לאדם, יש אלוקים, אדם יש, מאמין שיש אלוקים, מה זה עושה? איזה השלכות יש לדבר הזה על החיים? היא מלבבת. מה זה מלבבת? משמחת, מעצימה, נותנת אנרגיה. זה בלב לב מלא. גורמת לכל כוחות החיים הרבה יותר לפרוח, מלבבת באיזו מידה בכוח בפוטנציאל גם את המוח והלב היותר ריק ויותר נבער. גם אם העולם הוא מאוד ציני ומאוד פסימי ומסתכל על דברים בצורה אגואיסטית, כשאומרים לאדם יש אלוקים, זה מה שאברהם ושרה עשו פה באוהל שלהם, נכון? מה הם עשו בכל מקום? אברהם ושרה מכניסים אורחים ומאכילים אותם ומשקים אותם ומארחים אותם, וכשהם היו נפרדים הם אומרים תודה, אמרו לא לנו תגיעו תודה אלא למי שאמר ויהי העולם. איזה, הם לא העבירו להם שיעור, הם לא באו שנת מדרשה. כל בדואי שבא לאוהל של אברהם ושרה, כמה היה שם? כמה שעות? מקסימום ישן שם לילה והמשיך. כתוב ויקרא שם בשם השם אל עולם. המדרש אומר אל תקרי ויקרא אלא ויקרי. כל מי שפוגש את אברהם, לא רק אברהם, יוסף הצדיק. מה יוסף הצדיק? קוראים אל אלוקים, אלוקים, אלוקים. בלעדיי האלוקים היו נעד שום פרעה. מה הפרעה יודע מה זה אלוקים? מה זה עוזר שאת אומרת את המילה אלוקים? בעזרת השם, בעזרת השם, אם ירצה השם. מה זה עוזר? זה יוצא איזה מפגש. שוב, אם מישהו מכוער אומר את המילה הזאת, זה מפגש מכוער, אבל מישהו נורמלי, אז זה שאברהם אבינו אומר יש אלוקים, זה מכה גלים, זה נועץ משהו בנשמה, זה מלבב באיזה מידה בכוח גם את המוח והלב יותר רב ויותר נבער. משום שזה שיש אלוקים, מה הסאבטקסט? זאת אומרת, מה המשמעות של זה שיש אלוקים? מה זה אומר שיש אלוקים? אם יש אלוקים או אין אלוקים, מה זה אומר? זה אומר שהעולם הוא לא סתם, זה מה שזה אומר. בפסוק הראשון בתורה כתוב, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה אומר? זה אומר מלא דברים. זה אומר שהעולם הוא לא סתם. אם אנחנו לא יודעים שיש אלוקים, אז הכל סתם. אז סתם איזה רוע פתאום אכזרי יכול לצאת מאיזה מקום ולצחוק בקול פרוע ולהתעלל בנו, לעשות לנו את זה. סתם, כי אין דין ואין דיין ואין סדר ואין משמעות. הכל סתם. הכל אבולוציה, תיכון מפלצת כזו, מפלצת אחרת. סתם, הכל חסר משמעות, הכל חסר תוכן, הכל חסר חיים. אבל אם יש אלוקים, תודה רבה, והוא ברא את העולם, אז יש אלוקים, אז יש מגמה. בראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ, אז לעולם, אז יש מגמה. את לא עושה דברים סתם, נכון? אז גם הוא לא עושה דברים סתם. את עושה דברים כי יש לך סיבה, אז גם לאלוקים יש סיבה. מה הסיבה של אלוקים לברוא את העולם? סיבה אלוקית, עוד לפני שתסביר מהי. אז היא מלבבת. למה היא מלבבת? משום שיש סדר. הכל לא בלגן, יש סדר. יהודים אומרים, הכל בסדר. הבנתי שאין את זה באף שפה אחרת. באף שפה אחרת לא אומרים הכל בסדר. ככה יהודים אומרים, הכל בסדר. אין לזה מקורות גם. חוץ מהמהר"ל בנתיב התורה שאומר שהתורה היא סדר המציאות. מתי את אומרת שהכל בסדר? את צריכה עזרה, את אומרת לא להכל בסדר. מתי שואלים אותך, את צריכה עזרה? כשאתה ראית כאילו הכל הולך להתמוטט לך, נכון? קשה, מסובך, אבל יש סדר. אז יש סדר, אם את אומרת שיש אלוקים אוטומטית, ביחד עם אלוקים, אז את לא סתם. השמיים לא ריקים. יש דין, יש דיין, יש סדר, יש משטר, לא כל אחד עושה. יש רשעים, אנחנו לא מתווכחים עם העובדות, אבל יקבלו עונש. יש, זה חלק מתוכנית, הטוב ינצח. זה מה שאומר שיש אלוקים, אלוקים הוא טוב, כן. אלוקים, בראשית ברא אלוקים, אז הכל בעל משמעות, יש מגמה, המגמה האלוקית היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מתכננים. יש סדר, יש שפטר, יש זיו. מה זה זיו? זיו זה הברקה, זה הערה. את לא יכולה להסתכל על השמש, כי תשרוף לך את העיניים, אז מסתכלת על ההילה שלה, על האור שמסביב. אז אם אלוקים בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא את העולם, אז העולם הוא, אי אפשר לראות את אלוקים, אבל מה אפשר לראות? את הזיו. זיו זה לא הערה כל כך גדולה. העילה של השמש, כשאת מסתירה את השמש הזו, אבל אלא אם כן את מבינה שאת עכשיו לא רואה את זה. מה את רואה? את רואה את השמש. את רואה את השמש, כמו לעקוב אחרי מישהו. את לא רואה איזה שקע בקרקע, את רואה את מי שהלך פה. אז אם יש אלוקים שברא את העולם, אז העולם הוא זיו. אז הרבה דברים את רואה בעולם, את אומרת, וואו, זה טביעות חותם אלוקיות, זה דשים שאלוקים השאיר לי, זה נפגש בדברים קטנים דרך כלל. מי שנפגש עם אברהם, נפגש עם אלוקים, לא רק נפגש עם מישהו מהריח נחמד. זה מפגש כזה, כמובן, שאלוקים בלב של אברהם, אחרי את המילים אני חסרות פשר. אז יש סדר, יש משטר, זה זיו, יש חיים שבמציאות. זה קיים גם בלי שבן אדם יודע שיש אלוקים. אבל אם הוא לא יודע שיש אלוקים, אז הוא לא מבין. פה קשה לו, פה מסובך לו, פה הוא מסתבך, פה תקוע לו. יש גם בעיות. שמעתם שיש בעיות בעולם? סיפרו לכם בשמחת תורה שיש בעיות? כן, בהחלט. יש כאלה תפיסות, יש פוליטים, פילוסופים כאלה, אירופאים, שאומרים שאין רע, אין רע בעולם. מה שמעתם, אחד המרכזיים שאומרים, ז'אן ז'אק רוסו, הוא פתח את תקופת הרומנטיקה, רומנטיקה. ז'אן ז'אק רוסו דיבר על הפרא האציל, אתם מכירות את המושגים האלה? שהעולם הוא טוב, והאנשים הם טובים, והכל טוב. אין באמת רוע, הכל בסדר, רק בואו נתייחס יפה, נכבד יפה. ז'אן ז'אק רוסו פתח את מה שנהפך, כמו השמאל הפרוגרסיבי היום. השמאל הפרוגרסיבי היום הוא הכי מנוול בעולם, הוא הכי אנטישמי, הוא הכי מושחת. מי שאומר שאין רע, הוא התומך היותר גדול של הרע. מי שקם בעקבות ז'אן ז'אק רוסו זה הקומוניזם. כל מיני שיטות, יש רע בעולם, בטח יש רע בעולם. מי שאומר אין רע, אבל יש רע, אז הוא מתחיל לחפש אשמים. בואו נגיד שהחמאס הם טובים ורק אם יתייחס, אין ילד רע, שמעתם? יש ילד שרע לו. אין ביצה קשה, יש ביצה? נכון. אפשר להמשיך עם זה מלפפון חמוץ. כן, זה בערך אותה רמה להגיד את זה. אין, יש ילד רע, מה לעשות? יש. איפה יש ילד רע? בתוכנו. יש, אלוקים ברא גם את הרע, אלוקים ברא עולם. לא כזה פשטן, בוא נגיד שהכל טוב. ואם יש מנובלים, זה לא מסתדר. אז זה רע, נתנהג אליהם אחרת, הם יהיו טובים. זה מה שהקומוניזם אמרו. כולם טובים חוץ מבעלי ההון שמנצלים את כולנו ותוקעים את כולנו וצריך להוריד להם את הראש. אז הם הורידו להם את הראש, אחרי זה הם הורידו לכולם את הראש, לא נשאר מי להוריד את הראש, עד שבסוף ברוך השם נגמר הקומוניזם לפני שנגמרו כל האזרחים. אבל זה מין רומנטיקה כזאת, אם תגיד שהחמאס טובים, אבל החמאס לא טובים, אז מה? אבל אמרנו שכולם טובים, אז צריך לחפש מי השם. מי השם? החמאס הם טובים, אז בגלל מי הם מתנהגים לא יפה? בגללכם. בגלל החרדלים, בגלל המתנחלים, צריך לחפש מישהו. אלוקים ברא עולם, והעולם הזה מסובך. ויש פה בעיות, יש בו רע בעולם הזה. והדרך לפתרון של הטוב, אלוקים עשה רע כדי שנלחם בו, ואז נהיה עוד יותר טוב. זה אלוקי, זה מסובך, מאוד מאוד מסובך. רק כשאומרים יש אלוקים, אז יש כשאומרים, ברגע שאומרים יש אלוקים, יש מלחמות. הוא אומר שזה אלוהים, והוא אומר שזה אלוהים. זה יש צודקים. שמעתם על תנועות דתיות באסלאם, למשל? יש תנועה דתית שקוראים לה חמאס. תנועה דתית שקוראים לה ג'יהאד איסלאמי. תנועה דתית שקוראים לה חיזבאללה. הכל סתנים, בני סתנים, ארורים, מטונפים. זה נכון שיש בעיות. יש כשאומרים, בכל אידיאל, בכל רעיון, תמיד, כל הרעיונות רק עושים רע. בואו נפרק את כל הרעיונות. מי הרוצחים היותר גדולים במאה ה-20 בכלל הזה, לפי שתתאמי? הקומוניסטים והנאצים, שהם מה? שהם חילונים. שהם נגד הדתות. שהם בעד שוויון ובעד זה. מי שרצח עשרות מיליונים באכזריות בלתי נתפסת, זה לא זהו. המחשבה הראשית של האדם מדבר אלוקים היא מלבבת. כן. נכון שיש בעיות, יש ג'יהאדים ומלחמות, נכון. אבל איך היה נראה עולם בלי הדתות, גם הדתות פרימיטיביות, העולם היה נראה זוועתי לעין ערוך. אז אברהם קורא בשם השם, ויוסף קורא בשם השם, ואנחנו קוראים בשם, זה לא המילה. אם מישהו מושחת ואומר שם השם זה שטויות. אבל יש איזה קשר, איזו השפעה אמיתית. אז המחשבה הראשית של האדם מדבר אלוקים, המפגש הראשוני, היא מלבבת את המוח והלב היותר רק ויותר ניבר. וואו, אז פתאום אתה מסתכל אחרת, אתה פחות מודאג, יותר רגועים, יודעים שיש משמעות לחיים, יש יותר סבלנות. למי, איפה יותר שמח? באיזה בית יש יותר רומנטיקה או יותר שמחה? בבית מאמין או בבית שאין בו אמונה באשם? איפה יותר נחמד? אתם לא עונות, כי אתם חכמות, כי זה אין לנו מושג. יכול להיות פה ויכול להיות פה, נכון? עוד שעכשיו הם לא דתיים, מה זה מאוהבים אחד בשני? אבל לאיזה בית יש יותר סיכוי שעוד 30 שנה, אם המשיכו ביחד, באהבה ובשמחה? בטח שבית של אמונה, למה? כי אם אין אמונה, היה נחמד, עבר לנו, מה לעשות? היינו צעירים, בגיל 25, אהבתי את הבדיחות שלך. 15 שנה, נמאס לי, למה להתקע לך, למה להתקע ביחד? קשה, אתם יודעים שקשה? זה נהיה קשה? אז קשה, ולמה, נו, בסדר, היה פעם, נמשיך. היה מקסים, התאהבנו, שרנו שירים, קנינו רקפות, אכלנו שוקולד, צחקנו את לבשם. השתננו, משתנים השנים, אתם יודעות? משיום ליום אתם נהיות צעירות יותר, בעזרת השם. אז זה לא מתאים, אבל אם יש אמונה באלוקים, אז מה? אז מסתכלים על הקשיים ואומרים, אנחנו ביחד לא קיבל, אנחנו מאמינים שאלוקים ברא אותנו, נכון? 40 יום קודם צריך לדבר. אז מה עושים עם הקשיים? אז הקשיים זה אתגר. הקשיים זה חידה, לפעמים זה קשה, לפעמים זה עוד יותר קשה. לא הכל קשה, אבל זה אתגר. אז יש לנו סיבה, אנחנו ביחד. אז לא אומרים לא מסתדר ביחד, כי אנחנו לא באנו פרד בשביל הכיף. כי יש אלוקים. אם יש אלוקים, אז זה נותן כוח, זה נותן מוטיבציה. אם אני התאהבתי בו כי הוא היה מצחיק, בגיל 16 היה מצחיק. יש כאלה שיש להם חבר בגיל 16. אין לכם פה כזה, נכון? אתם יודעים איך קוראים לזה בשבי חברון? זה לא יפה. יש פה סיפורים כאלה, אז אני לא אגיד. אין פה אף אחד שיש לה חבר בשבי חברון בגיל 16. בשבי חברון קוראים לזה סוחב פציעה. אתם יודעים מה זה סוחב פציעה? סוחב פציעה. זה לא מצחיק. פציעה זה אחד שיש לו תקוע עם איזה דלקת כבר הרבה שנים. למה? כי בגיל 16 היא תאהבה בו. כי הוא היה המדריך שלה. והוא היה דוס עם ציות בחוץ. והוא היה מקסים. והוא היה אומר דברי תורה בשם הישיבה. יואו! והוא היה משהו משהו. או שהיא הייתה כמונה או שהיא, אני לא יודע. ובגיל 24 היא מסתגלת עליו ואומרת, וואלה, הוא לא מגיע לברכיים שלי. בגיל 16 התלהבתי ממנו. הוא היה דוס היחיד, היום אני רואה ש... אבל הם כבר עם שלושה ילדים. אז מה הם עושים? מה הם עושים? אז היא מאמינה באלוקים, היא אומרת, אלוקים, אני מאמינה שהתחתנתי לא בגלל שהייתי טמבלית בת 16, בגלל שאתה רצית שהתחתן. אז היא הולכת אל האתגר הזה, ומבררת, וגודל, וצומחת, ועבודה קשה, אז היא מבינה למה הוא הבעל שלה, אבל הרבה יותר כדאי להיפגש איתו. קצת אחרי 16, בסדר? כשהוא לא הדוס היחיד שראית בחיים ואת חושבת שהוא הרב דצל שקם לתחייה, אלא יש מורכבויות יותר, ואז אז דיברנו על סדר, משטר. כשיש אמונה, אז יש אמונה לא באלוקים. כשיש אמונה באלוקים, זה אלוקים שברא את העולם. אז יש אמונה בעולם. קשה, קשה. אתם יהודיות? קשה להיות יהודים. בהחלט קשה להיות יהודים. יהודים הם לא עם שכל ההיסטוריה שלו הייתה קייטנה, אבל יהודים מאמינים, יהודים מאמינים, שגם כשקשה, יש לזה אשרי, אתם מכירים את המילה להיות מאושר? אשרי יושבי ביתך, אשרי אשר לא הלך בצד השם. מה הכוונה? שמי שלא הלך בצד השם הוא מאושר? מה זה מאושר? זה מילה כזו פוצצת, נכון? המילה מאושר זה הפירוש השני של המילה מאושר, שמה זה הפירוש השני? יש אישור, יש אישור, נכון? אם עורך דין חתם על החוזה, אז החוזה מאושר. אם הגזבר חתם על הצ'ק, אז הצ'ק מאושר. אז מה זה להיות מאושר? להיות מאושר זה להיות עם ודאות. ודאות שזה לא סתם. מי שחי בעולם שהוא סתם, זה לא משנה. הוא ריק, הוא ריק, הוא ריק. זה חיים בלי סדר, בלי משטר, בלי זיו. אז קשה, קשה. הכל מסובך. אז ממציאים כל מיני פילוסופיות, ממציאים כל מיני ערכים, ממציאים הבלים כאלה. כי צריך להתגונן מפני הריק הגדול והנורא הזה. רק שיש אלוקים, עוד לפני תורה, עוד לפני מצוות, יש אלוקים. להגיד את המשפט של אלוקים, זה משפט שבאופן קרוני משנה הכל. אם אדם לא מושחת ומנובל, אם אדם מושחת ומנובל לחפש דברים שירשה לו לעשות כל הזוועות שבעולם, זה לא. המוח, הלב היותר ריק ויותר נבער, זה לא לב ומוח מרושע, זה לא כתוב פה. כתוב פה בלי הבנה רוחנית, בלי עומק, אז גם כן, פוגשים את אלוקים, קורה משהו. אפילו בצורה של שכר ועונש, אתה כבר לא יכול להיות מנוול, אתה תחטוף על זה, אפילו ברמה הכי הכי נמוכה, בטח ברמות יותר גבוהות. אז הסדר, המשטר, הזיו והחיים של מציאות מוכרחים להבריק בנפש את הברק. מה זה להבריק בנפש את הברק? את הולכת בלילה, והכל אפלה מוחלטת, ואין לך מושג. אם שם ירושלים, או שם ירושלים, אם פה יש בור, אם שם יש כביש, את בכלל לא מפוקסת על כלום, ואת לא יודעת מה, קדימה, אחורה, כלום. ופתאום מחצי שנייה שזה ברק, מה הוא עושה? הוא נסגר, הברק. אבל חלאס, אתה כבר במקום אחר. משום שאת רואה שירושלים זה שמה, והכביש פה, והבור שם, ואת תלכי שמה. נחוזר להיות חושך, אבל זה ברק. זה ברק. יש ברק של גודל ותואר של חיים ועוצים. העולם הזה הוא טוב. לנו קשה להבין את זה, כי לנו אלוקים יצר התמודדויות, ויצרנו רע שצריך להתמודד איתו וכו', ולהתגבר עליו. אבל זה כבר מבט אחר, זה רגוע, רגוע, המחשבה הראשית, הבסיסית. הוא ליד יש אלוקים, אז הוא גדל בעולם אחר. כשהוא אין אלוקים, הוא משתגע. אז מה, הכל? מי אמר שכל שנייה לא יהיה עוד פעם איזה שטן? מי אמר? מי אמר? שכל מיני, עזר אותך הכל כסף, עזר אותך הכל פוליטיקה, עזר אותך הכל. כולם, כל אחד חושב על עצמו, כל אחד דואג לעצמו. לא, אז אנחנו לא שם, יש לנו אלוקים. בשמחת תורה ראינו שאנשים לא חשבו על עצמם בכלל, 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 ממש לא. אז אחד, בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים על אלוקים מדבר. אני עובר עמוד, קוף למד ב', יש לכם? צילמו כבר לפני כמה שיעורים. אם יש בנות שעודות בעל פה, זה גם טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שאדוני יעבור. תודה רבה למי שהכין את התה, אבל אם זה יהיה בלי סוכר, זה יהיה יותר נחמד. לא, זה טעים מאוד גם ככה, אבל... נסדר את זה לפעמים בעוד. אם מצאנו את קוף למד ב', טוב, מי המתנדבת? מי המצלמת? יש? יש לה מאיפה לצלם? המחשבה הילדותית, כל זה מחשב תחילת המאמר, בסדר? המחשבה הילדותית שהיא גם הנישאה מכל, גם הנמוכה מכל. אינה יודעת לעסוק רק בעצם. זה חזרה למה שאמרנו, כי עכשיו מכוונים את זה לאלוקים. והעצם הלא לפי מושגה הוא נחר וזר לה. לא תוכל להכירו כי בדרך הרי. וכשהיא רואה שהוא מקיף את כל חייה, את כל רגשותיה והוויתה, עד שכמעט לא נשאר למקום רגשי עצמותה, שהוא משתמטת ממנו. ובזה מתחילים נטיות הדרכים, צירופי הדמיונות וערבובי האור והחושך, ולמוות של עבודה זרה של כפירה, תוצאות. זו המחשבה הילדותית, והפסקה הבאה, זה האידיאלים האלוקים. שוב, אנחנו דיברנו מאוד מאוד תיאורטי, ואנחנו עובדים בתכלס. אז כשאדם נפגש עם אלוקים, אז מה קורה? אז יש איזה ברק, יש איזה אור, יש איזה ליבוב מאוד מאוד גדול, זה עושה לי טוב, יש אלוקים. אפשר בהכלל עם הפגישה עם אלוקים, אפשר להתפגש עם... נפגשים במשהו גדול, במשהו עמוק. אז אם נפגשים באופן פשוט, במחשבה ילדותית, היא גם נישאה מכל, גם נמוכה מכל. אני לא מסביר עכשיו למה היא נישאה מכל. היא מסוגלת להגיע בסוף למקומות מאוד גבוהים, בשביל להבין את המילים נישאה מכל, אני צריך ללמוד עוד כמה עמודים. ממש עוד כמה עמודים ולא עכשיו. אבל ילד קטן, בן כמה? לכל גיל. אם אדם לא עובד על זה, אז הוא ממשיך לחשוב ככה כל החיים, כל החיים. הוא מחליט שהוא יודע מה זה החמאס, הוא קובע לפי עמדות הקודמות מה זה החמאס, קוראים לזה קונספציה, הוא קובע איך הוא מסתכל על העולם, וזה העולם! זה העולם. ומי שאומר לא, אז הוא משיחי והוא הזוי או שמאלני ומטורף, לא משנה. יש איזו צורת הסתכלות על משהו, ואדם ילדותי, שיכול להיות פרופסור ברמטכ"ל, לא יודע מה, הוא חושב משהו, זה מה שהוא חושב זה נכון. מה שהוא חושב זה נכון. אנחנו לא פוסט-מודרני, אנחנו חושבים מה שראשית אמון. הוא קבע עמדה, זהו. ומי שלא חושב כמוהו, שמעתם פעם ויכוחים בחברה הישראלית? מי שלא חושב כמוהו, סיפורה של שפחה, אתם יודעות מה זה? מה זה? הפגנה כזאת שעשו שמה?
לא, אבל זה סיפור של...
לא, לא, על ההפגנה דיברתי. שהאישה הדתייה, אתם מכירות אישה דתייה? אבל יצא לכם פעם לפגוש? היא שפחה. מי שמכיר משפחה דתית יודע שאם כבר רוצה לעשות מייצג, זה סיפורו של עבד. אולי, תלוי איפה. קיצור, עזוי, תלוש, מטורף. אישה דתית היא אישה רמוסה, אישה דתית היא אישה מבוזה. היא מכונה, היא שטיפת כלים, שטויות כאלה. בטח לוקחים מקרה קצה, 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 יש כל מיני סיפורים באיזה עיתונים מטורפים. זה שהאישה דתית היא עלובה ומסכנה, אבל כן, וואי, וואי, וואי. טוב, זה לא חמל לדבר על מי ש... אני אספר לכם סיפור קשה לעיכול. קשה לעיכול. מי שקשה לעכל דברים קשים לעיכול, אל תקשיב לסיפור הזה. זה קרה לפני הרבה שנים, זה היה במילואים הראשונים שלי. הייתי בפלוגה שכולם היו שמאל, 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 כזה חבר מביא חבר. והם לא ראו בחיים שלהם מישהו, הם ראו בטלוויזיה. ציורים כאלה של נחלים עם קרניים וזה. אני, איכשהו הגעתי לשם, אני הייתי הראשון שהם ראו. עם שיניים שחורות וזנב ורגליים של עז. וכל הזהו, כל מה שלימדו אותם, זה הייתי אני. אז היה המון ויכוחים, המון דיונים, כל מה שהסבירו להם. היה שם בחור מאוד מאוד נחמד, שקולו מיקי. בחור מאוד נחמד, לא בדעות שלי. היינו חברים כאן, נסענו למחסום, זה סיפור קשה לעיכול. צריכות עזרת צפייה. כל הדרך הוא נתן לי הרצאה על האישה הדתית המדוקת. שלא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא לא יכולה לעשות את זה, והיא נחותה, ו... כמה האישה החילונית משוחררת ועפה על עצמה ו... ופורחת. יש לי קופי נקפות מצפון שאני מספר את זה. טוב, אני לא אספר את זה. מה? לא, זה באמת סיפור זוועתי. הוא גם לא משקף שום דבר, אבל בכלל אני אספר אותו. הסביר לי אותו, אני עניתי לו, ובעצם הגענו למחסום. שעות עוברות במחסום, בלילה שם. כל הכלבים באים למחסום של צהל. למה? כי יש אוכל. צהל נדיבים, אתם יודעים. גם כל הילדים הערבים באים למחסום של צהל. אז מסתובבים כלבים שם. ואיזה כלב אחד מסתובב שם כל הזמן. ואז מיקי שכח לי, אני עכשיו יכול להגיד משפט מגעיל מגעיל. ציטוט. ואז מיקי אומר לי, הכלב הזה הוא כמו אישה. כמה שאני בועט בו, הוא חוזר אליי. ואז פתאום נזכר שהוא הסביר לי על האישה המשוחררת. אז אני לא חושב שאישה חילונית היא כמה שבועטים וחוזרים עליי, אבל אני לא אהיה כזה. אבל מחשבה ילדות זה מחשבה שתופס את העולם ובטוחה שהיא צודקת. אין מורכבויות, אני ככה. מה? זה גם לא יכול להיות אחרת, מה אני יודע? עד שלא חוטפים איזה... כתוב בעיר רצון, ומה שחטאתי אביתי ופשעתי לפניך, מה שחטאתי אביתי ופשעתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וכולם. אז איך? אז איך? אם מישהו בונה קונספציות מטורפות, הוא מחליט שהאויב הוא בעצם ידיד, ואח שלך הוא לא אח, אז זה מתרסק לו. אם מישהו מחליט שזכוכית זה בייגלה, אז הוא ישלם את המחירים. מישהו חי בסריטות שלו ולא מוכן לשמוע ביקורת, מישהו חושב שהקיר הזה הוא לא קיר והוא נוסע בו בכל המהירות, אז זה מתרסק אליו. אז איך זה לא על ידי איסורים חולאים רעים? איך? תשובה מאהבה. ללמוד מה אמר דעת אלוקים. לפתוח את הראש. לא לחכות לכפה, לא לחכות לכריסה. להיפתח לזה שאפשר להתקדם. אפשר להתקדם, זה לא אומר שטעינו, כמו החרדים היום. החרדים של היום הם בתהליכי תשובה אדירים, אדירים, אדירים. חלקים גדולים מאוד של העולם החרדי נפתחים לה, אל תגיעו לאף אחד כי זה לא יפה, הם ציונים דתיים, ממש. מלא אהבה לצבא ולמדינה ומלא כבוד ותודה לחיילים, גם חילונים וגם עוברי עבירות. כל הביקורים שהיו להם, הם אומרים תשובה. עכשיו, הם אומרים תהליך, אבל הם לא זורקים את מה שהיה להם. תהליך של התקדמות זה לא, אז אני משנה את ה... הם לא טעו. את כל אהבת התורה יש להם, ואת עירת שמיים. ואת העדינות, ואת הצניעות, ואת הגעגוע לקדוש ברוך הוא, ואת מסירות של התפילה, את כל זה, חס וחלילה, הם נשארים. אפילו את השטריים האלה הם לא זורקים. עוד מעט הם יתחילו ללמוד אמונה, זה בטוח. אל תגלו להם כי זה מרתיע אותם עדיין, אבל זה בדרך, זה במסלול. נשארו עם שטריים האלה. או לא, זה לא חשוב לי. מחשבה ילדותי זה מחשבה, כשאני אומר לצמוח, להיפתח, זה לא כי דיברת שטויות. אלא יותר עמוק, יותר מדויק, יותר מבורר. המחשבה הילדותית שגם נסעה מכל ממוחה מכל, אינה יודעת לעסוק בעצם. היא מגדירה את העולם בצורה מסוימת, היא אפילו לא יודעת שמגדירה בצורה מסוימת. מה זה ככה? מה השאלה? זה ככה. זה ככה, מה השאלה? והעצם הלא לפי מושגה הוא ניחר וזר לה. זה לא באמת ככה. ואם זה לא באמת ככה, אז מתעסקת בפיקציה. זה לא באמת. אם אני חושב שמשהו זה משהו וזה לא מדויק, אז זה מתרסק עליי. לא תוכל להכירו כי מדרך הרי. זה מפגש חלקי. זה מפגש עם בן אדם, מפגש עם רעיונות, מפגש עם דעות, מפגש עם דברים, מפגש עם ציבורים, מפגש עם בתי מדרש. אם אני מחליט, אז זה מתפרק לי. וכשהיא רואה שהוא מקיף את כל חיה, כל רגשה והווייתה, כי מפגש עמוק עם אלוקים, או מפגש עמוק עם בן אדם, אז זה כובש אותי, זה מלבב, זה אדיר, זה גורם לשינוי, יש להתלהבות אדירה. אתם זוכרות את האיש שיודעת את כל השמות בעולם חוץ משל שם שלה שהיא שכחה? כי וואו, היא פוגשת עכשיו איזה משהו כזה מטורף כזה. אז זה לאט לאט גומר אותה, זה מקיף את כל חייה, את כל רגשותיה והוויתה, עד שכמעט לא נשאר מקום רגשי עצמותה. יש דבר כזה שנקרא עונג. עונג. אתם יודעות מה זה עונג? אתם לא באתם למדרשה בשביל עונג, נכון? אני רוצה העונג שתוכל מסטיק. או שקשוקה, כל אחת מה שהיא מעניקה. אנחנו באנו למדרשה בשביל לעסוק בכלל ישראל, בנשמה, באידיאלים, בדברים הגדולים, נכון? באמת, אם זאת מדרשה רצינית. אם מדרשה לא רצינית, אז מצחקקים בחדר עד 2 בלילה, ועושים שטויות. אם זאת מדרשה רצינית, בנות באות, לומדות כל היום וכל הלילה. ומה עם העונג? איפה כתוב בשולחן ערוך עונג? מה זה קשור עונג? מה?
עונג זה תוצאה של משהו, לא?
את שואלת משהו?
לא.
עונג שבת? זה כתוב. שיהיה לך כיף, שיהיה לך נעים. זה אין כמו מילה עונג. אז הוא לומד ולומד ולומד. לא נדבר על מדרשה, נדבר על איזו ישיבה אחת, בסדר? הוא לומד ולומד, והוא חזק והוא קשה. ונמציא משהו שלא קיים באמת, בסדר? והוא חוזר הביתה, שמע הרבה שיעורים והרבה... הוא חוזר הביתה ופתאום הוא לא מבין, לתדהמתו, הוא מוצא את עצמו בגיהנום. פתאום הוא לא מבין, הוא נופל לאיזה מקום מגעיל, 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 בסדר? בלי דוגמאות. הוא בעלם של החיים שלו, הוא לא מבין, מה? הוא כל כך אוהב את השיעורים, הוא כל כך אוהב את הלימודים, הוא כל כך מקפיד, הוא כל כך מצטער ששיעור מתבטל, הוא כל כך חזק. איך זה יכול להיות שפתאום איזה משהו מגעיל כל כך, איזה יצר מגעיל וקטן ומכוער ועלוב, התגבר עליו, איך זה יכול להיות? לא יודע, צריך לבדוק את המקרים. הרבה פעמים זה בגלל שאין לו עונג. עונג זה מילה נמוכה ועונג זה גם מילה קדושה, כן, גם לא בשבת. הוא פשוט, התורה דורכת עליו. התורה שלו מאוד גדולה, מאוד דיאליסטית, מאוד חשובה, אבל היא הורגת אותו. היא לא משאירה מקום לרגשי עצמותה. הוא מקיף את כל החיים, כל הרגשות, כל ההוויה. אם היית שכל, אם היית מוח, זו השיטה טובה, אבל את לא מוח. ברוך השם שאת לא רק מוח. את גם לב ורגשות וחלומות ופחדים ודאגות, ואת כל זה אלוקים רוצה שתעלי, לא רק את השכל שלך. ואם מישהו כל הזמן עובד, ציר ההתקדמות היחיד שלו זה כמה הוא למד וכמה הוא עשה וכמה זה, אז המוח שלו מאוד מאוד מתקדם. אבל השאלה לא רק אם המוח מתקדם, השאלה אם גם כל הנפש מתקדמת. לכן כשאת מגיעה למדרשה, אז זה הולך להיות שנה קשה, קמים בבוקר, כשעוד חושך בחוץ. ומתאמצים, ולא תמיד מעניין, אבל חייב להיות טוב. חייב להיות טוב. לא טוב ברמה אגואיסטית, מפונקת. כן, את צריכה במדרשה להיזכר בגעגול. בסוף, קשה בהתחלה. אבל חייב, אין אדם למטור, אין מקום של בור חפץ. למה? כי את בלי, את קטנה. לא, לא, לא. גם אם את הכי חזקה והכי גיבורה, ואת יכולה לבוא למקום הכי רציני שעומדים בו לכם. זה אם טוב לך שם, אם כיף לך שם, בסדר גמור. אבל חלק קריטי, איך לומדים תורה, זה מקום של בור חפץ. במקצועות אחרים זה לא ככה. מתמטיקה, תמיד מקום שהכי טוב לך מאוד מתמטיקה. ואת לא סובלת שם אף אחד, בסדר, נעשה את התואר ונלך. אבל תורה, את חייבת להרגיש נועם, נועם במקום עונג. את חייבת להרגיש שזה לא רומס אותך, זה לא מפרק אותך, זה לא גומר. גם את מוכנה שיפרקו אותך. גם את מוכנה. כתוב, אין אדם, אין דברי מתורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו, נכון? דברי מתקיימים, מי שממית עצמו עליה. אדם כי ימות בעול. הלמות בדברי תורה, זה לא להתאבד. זה לא להפסיק עינויים. מה זה למות על דברי תורה? מה נקרא למות על דברי תורה? אני חושב שזה הפשט. אני חושב שאדם יכול ללמוד 20 דקות תורה ולמות על דברי תורה. למות על דברי תורה, ככה אני מציע לחיילים שחוזרים ואין להם זמן ללמוד תורה, אני אומר להם, כל שבת שאתם יוצאים החוצה, תבואו לביקור בישיבה. לא ביקור גיאוגרפי, ממש לא. התרגלנו זה חצי שעה, 13 שעה, שאתם בישיבה, מתודית, כן? מה הכוונה? קחו חברותא, תלמדו גמרא, ב-13 שעה אתם לא קיימים אף אחד. אף אחד. אפשר להביא גרעינים, אפשר להביא אבטיח, אפשר להביא אולי אם זה מה שעושה לו טוב, אבל 13 שעה, כלום. אם זה בשבת אז עם טלפונים בכלל. עכשיו אני רוצה להבין מה כתוב בפסקה הזאת. זה גם לבנות נכון. לוקחת חברותה, חצי שעה, אבל חצי שעה אין כלום. חצי שעה קודש, לא מדברת עם אף אחד. אני עכשיו רוצה שביחד נבין את הפסקה הזאת בעיניי. או אני רוצה להביא שיעור, את שומעת שיעור בדרך, את שומעת שיעור כשאת שותפת כלים. עזבי, זה נחמד. גם זה לא למות על דברי תורה. למות על דברי תורה זה למצוא פעם בשבוע זמן, אפילו קטן. אני שמה, אין אני. אני כל החיים שלי עכשיו זה לשמוע את זה. שומעת שיעור, יש גם לשמוע כששוטפים כלים. נשים דתיות שוטפות כלים, ככה שמעתי באיזה מיצג. אז גם כשאת נעה ממטלה למטלה, מקפלת כביסות ואני לא יודע מה עוד, אז זה נחמד גם לשים ברקע איזה שיעור שידבר. אבל למות על דברי תורה זה, זה לא למחוק את עצמך. עכשיו התורה, רוצה שתמחקי את עצמך, עכשיו. עכשיו אני, שמעת שיעור, אני עכשיו, תבחרי לך משהו קטן, חצי שעה זה יותר מדי, תרדי לרבע שעה. ברבע שעה הזאת, אני שמה, אני עזבו את כל שיש לכם הרבה, אני רוצה להבין מה כתוב פה. זה נקרא, למות לדבר תורה, למות לדבר תורה זה לא מסכן. אנשים שלומדים תורה זה לא אנשים מסכן. יש הרבה מערכות חינוכיות שמצליחות להגיע להישגים מאוד גבוהים שהם לומדים תורה, זה לא, זה לא. למות תורה, ללמוד תורה זה לצמוח, זה לאהוב את התורה. זה להזדהות עם התורה, זה לרצות, זה קשה, בטח זה קשה. אבל אם זה מחשבה ילדותית, אז כמה שיותר נדלקים, וכמה שיותר, איזה שיעור וזה, אז הוא מקיף את כל חייה, את כל רגשותיה ואתה, כמעט לא נשאר לו כל רגשי עצמותה, אז אתה מרגיש שהוא לא קיים! אז אני לא קיים! הוא שומע שיעורים שהוא, אבל בפנים הלב יש מרגיש שהוא לא קיים. אז מה הוא צריך לעשות בשביל להרגיש קיים? הוא צריך, לפעמים הוא חושב שהברירה היחידה שלו זה לעשות איזו עבירה כזאת, נמוכה וגסה, אבל אם אמרה לו שהוא קיים, הוא לא נתן לעצמו שום סיכוי אחר. הוא בדק כמה הוא יושן פחות, וכמה הוא אוכל פחות, וכמה הוא אוכל יותר מהר, וכמה הוא לא מעורך, וכמה הוא לא מבזבז זמן על, 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 על שיחות עם חברים, וכמה הוא לא זה, וכמה הוא לא זה, וכמה הוא לא זה. והוא הרג את עצמו עוד ועוד. הוא לא הרג את עצמו לתורה, הוא הרג את עצמו בחווה שלו. והנפש לא צועקת, הצילו. ופתאום, פתאום משהו קורס בתוך עבור. הוא אומר, מה אני כזה מגעיל? אתה לא מגעיל בכלל. אבל לא השארת על עצמך שום מקום להרגיש שאתה קיים בכלל. אז אם לא נתת שום נתיב חיובי, אז זה יחטוף, תחטוף את זה בנתיב לא חיובי. תחטוף את זה בנתיב לא חיובי. השם ישמור, זה לא אין ברירה, זה לא מסכנות. תורה באמת זה מקום ששמחים בו, כמו יחידות מאוד מאוד מוכרות בצהל, שקוראים אותם ומשקיעים את הנשמה, ומפנקים אותם ביחד. והם שמחים שם, ויש חבירויות. זה לא רק מקום שסבלתי. זה קשה, מדרשה, בטח. בטח זה, אני לא, אני אומר לעבוד קשה, מאוד קשה. כן. בטח. מה על ההתחלה? לא, למה לעזוב? למה לעזוב? אם רע לך פה, רע לך פה כי עבדת לא נכון. בעיקרון, מישהו לא טוב לו. אני לא אומר לאף אחד לבוא לשבי חברון. אני לא אומר לאף אחד להישאר שבי חברון. וכל שאלה שואלים אותי, אני מנסה, לא תמיד יודע. אבל אם מישהו אומר, אני מתלבט עם שבי בישיבה, אני לא שם. אתה, זה לא קשור אליי. אני לא אגיד לאף אחד להישאר שבי חברון. זה בעלם שלך, לא טוב לך. תחפש מקום אחר. זה לא קשור לשכל שלי. בשכל שלי אני חושב שזה לא טוב שיעבור במקום אחר. זה לא קשור. אם יש לך עין רעה, לא לך, פה זה לא קורה, בסדר? אם מישהו נמצא באיזה מקום ויש לו עין רעה וכל מיני כתר וזה לא בסדר, זה לא בסדר, חבל, חבל, כדאי לחתוך כבר עכשיו או לשנות מבט. בטל, הסרט צמחתי רצונו, זה לא הולך בזבנגים. שום דבר לא הולך בזבנגים. זה הולך בתהליך. זאת אומרת, כשהייתי בישיבת מרכז הרב, בחור צעיר, ישבתי ליד שני מתמידים כאלה, היום שני תלמידי חיים גדולים. למדתי ביני לבינם, התיישב בחור משיעור א', תפס את הגמרא, עשה ככה. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, בום, 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 למד ככה כמו רבי עקיבא אגרברג. אחרי כמה ימים, הם למדו כזה, לא דיברו. אחד מסתכל על השני, אומר לו, טוב בשבט. הוא אומר, אין מצב, עשרה בטבת. זה נגמר הרבה קודם. מי שבא, מחד שהוא רבי עקיבא, הוא לא היה רבי עקיבא אגרברג. מי שבא, בום, מוחק את עצמו. זה כמו מראטון, אתם רוצות מראטון? מסתומי, נכון? אז איך רצים הכי מהר מראטון? לא בספרינט. מי שרוצה לרוץ הכי מהר מראטון בעולם, הוא לא רץ הכי מהר שלו. למה? כי הוא צריך כוח גם להמשך. מי שרץ כל הכוח, ספרינט, נכון? אז אחרי כמה זמן הוא מתפרק? כמה זמן את יכולה לרוץ הכי מהר שלך? כמה דקות, גג. אם מישהי באמת בכושר טוב, כמה דקות? אם את רוצה לרוץ עם מרחקים ארוכים, עושים את זה הדרגתי, גם בצבא עושים סרגל מאמצים, כל דבר. גם במתמטיקה, נכון? גם כל דבר זה מובנה. הסרט צמחה כרצונו זה עד הסוף, רק בנייה. יש לכם נסיעת שרים. זהירות, אחרי זה זריזות, אחרי זה נקיות. זה הכי מהר שיש. לא לרוץ הכי מהר, זה הכי מהר לרוץ. מרתון. אם זה ריצה לטווחים קצרים, את באמת יכולה לשים את כל הפושים, וזה נגמר. זה נגמר. אם את רוצה לרוץ כל החיים, אם את רוצה להמשיך עם לוקים כל החיים, אתה עושה את זה באופן שמתחבר אליך. ואם לא טוב לך, לא משבר פה וחברה העליבה אותי ואף אחד לא אוהב אותי. יש כאלה ג'וקים שבאים לבקר מדי פעם. אנחנו מדברים משהו יותר עמוק. אז כן, אחת השאלות העקרוניות זה לא איפה יש שיעורים ברמה יותר גבוהה ואיפה יש יותר יוקרה ואיפה שאתה מזה, מה זה לא רלוונטי ומה זה לא מעניין. כי יכול להיות שהיית במקום שהוא הכי הכי הכי, אתם במקרה במקום שהוא הכי 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 גם, לפי דעתי הסובייקטיבית. אבל זה באמת לא משנה, זה צריך את המקום שלך. המקום שלך זה, הלב שלך אומר, יש לך ביקורת, יש דברים שצריכים להשתנות, אבל יש לך איזה, הוא לא מוחק אותך, הוא לא מוחק אותך. שיעורים טובים, אבל כן, את פה, מותר לאכול אוכל טעים, מותר לצחוק עם חברות, לא כדאי שזה מרכז המדרשה, שזה כל החברות שלך להתעורר ב-10 בערב וללכת לישון ב-7 בבוקר, לא כדאי להעביר ככה את כל השנה. אבל אם זה מקיף את כל חייה, של מחשבה ילדותית, מתי זה ככה? כשמתמסרים למשהו באופן טוטלי, אז הוא גומר אותה עד שמשהו ומשתמטת ממנו. אז הוא מתחילה לחשוב איך לברוח. זה במקרה הטוב. במקרה הטוב היא לא משתמטת, ומה קורה? פעם לימדתי גילי תיכון. היה שם בחור אנרגטי, עוצמתי, יצירתי, פתוח, מתוק, מתוק, מתוק. מה זה חלק? כל הערים פרויקטים וניסה לעשות. פעם אחת הוא היה כזה עצוב כזה, שאלתי מה, הוא אמר, הוא הלך לקנות עם אמא שלו נעליים, והוא רצה מאוד נעלי ספורט, ואמא שלו אמרה לו, אתה לא תלבש נעלי ספורט. אצלנו בבית לא לובשים נעלי ספורט. שהיה נורא צדיקה, באמת צדיקה. ובאספת הורים, אז נפגשתי עם ההורים, והם מורכבות, אמרתי, תשמעי, בגיל כזה, לא מוכרס, בגיל כזה לא כדאי לריב עם הילדים על נעליים. זה פחות עקרוני לו בחיים, אם הוא ילבש. אמרתי, העיקר שהוא ילד טוב, הוא אוהב את התורה, הוא יש לך ילד צדיק. שחררי, וואו, מה חטפתי. אני לא זוכר הכל, היא אמרה, אצלי בבית לא ילבשו, הוא לא יקנה נעלי ספורט, כך היא אמרה, בחמת זעם, וזה. עברו השנים, חלפו השנים להנאתם. ויום אחד אני פוגש מישהו בחתונה. אומר לי שלום, וזה אומר לי, זה אני. הרבה דברים כאלה. אני מקווה שלא אמרתי לו את זה. לא את מה שאמרתי לכם עכשיו. שאלתי איפה הוא אברך. כל החלומות של אמא שלו התגשמו. הוא היה כבר בן, אני יודע מה, בן 40, אני יודע מה. אברך, צדיק. רק מה? רק האש בעיניים. איננה, במבט שלי, במבט השטחי שלי. אבל כשהכרתי אותו שנים, כמה שנים קודם, גם בת השטחי אי אפשר לא לראות את האש בעיניים. אז היא לא שתה לנו נעלי ספורט. פחדה, לכו תדעו מה יקרה. הוא יתחיל עם נעלי ספורט, מי יודע אחרי זה ירצה לגדל קרבולת? מי יודע מה יקרה? אני מבין אותה. יש לה חיזיון, היא תעשה, ימות העולם משלו ככה. אישה חזקה. אז הניתוח הצליח והחולה מת. ככה קוראים לזה בעולם הרפואה. אז המקרה שהרב מדבר פה, משתמט מנה, זה מתחיל, זה דווקא פתרון טוב. לפחות מתחיל ברור, לפחות מתחיל תהליך, לפחות מתחיל משהו. המקרה היותר גרוע זה שהוא כבה לגמרי. כבה לגמרי. קם בבוקר, עושה מה שצריך. יש בחלקים מעולם הישיבות תופעה כזאת, שהאישה היא זאת שמפרנסת, האישה היא... הבעל לומד תורה. והיא מסירת נפשה, מפרנסת. ויש שם נשים מאוד חכמות. יש הרבה נשים חרדיות שהן הייטקיסטיות. יש לי כמה אחייניות כאלה, הם כולם משפחה מאוד חכמה, הם למדו ברמה גבוהה מצליחות. ואז הבעל לא תמיד הוא רבי עקיבא איגר, בסדר? עוד יותר, בסדר, והיא... גם הוא מאוד כישרוני, אז יש הרבה כישרונים בכל יישוב. את צריכה לקחת ילד לרופא שיניים, אז מי ייקח את הילד לרופא שיניים? היא מנהלת עכשיו פרויקט בתעשיות הביטחוניות, בכיפת ברזל, והיא ראש תחום, ואם היא תלך רופא שיניים, אז הבוס לא יסכים שהיא תהיה שם, וזה להפסיד אלפי שקלים. ואם הוא הלך, חברו אותה בסדר שעתיים, לאט לאט. עלולה. זה לא קורה, בסדר? אני מדמיין את זה. פתח תופעה שמי, על הנייר, היא מוסרת את נפשה בשביל התורה שלו. ובפועל, היא המוליכה, היא הליגה, היא הזה. אלא אם כן מה, מתי זה בסדר? כשהוא מאושר בכולל. כשהוא חושב שהוא מלך העולם. כשברור לו, זה לא דיבורים. כשברור שהוא קם כמו מטורף כל בוקר, כמו תורה באש. והוא אומר, אני פי אלף יותר מהראש תחום של הכיפת ברזל שאשתי. אם זה הנוכחות בבית, עשר. אבל אם אין שמחה, לא בגלל שאנחנו אנשים קטנים, בגלל שאלוקים לא רוצה. אז אם לא נשאר בכל מיני חקשי עצמותה, אז שהוא משתמטת ממנו. מה מתחיל להשתמט? מתחילים איתי עוד דרכים, צירופי דמיונות, ערבובי הרבה חושך, בלבולים, ובסוף זה פסוק, ולמוות תוצאות. בסוף, לאן זה הולך? למוות. איזה מוות שפוסה? שני סוגי מוות. עבודה זרה או כפירה? חפש משהו אחר. וזה אידיאל אחר. אידיאל שלא הורג אותך לגמרי. אידיאל כזה... יש אידיאלים כאלה שלא צריך להתמסר עליהם לגמרי? מה למשל? איכות הסביבה. אני עכשיו נראה, צריכה, אם את דוסית, וואו וואו וואו, איזה חצאית ואיזה חולצה ומה אוכלים ומה זה. נחמד. חברתי, חברתי, את פועלת למען פעילה חברתית, אבל זה... קצת להפגנות פעם בשבוע, זה די משחרר. יכולה הגנת, איך קוראים לזה? בעלי חיים, צער בעלי חיים, תודה. יש לנו קרובת משפחה שגדלה בבית לא דוס כל כך, נגיד את זה בעדינות, בסדר? ונראה איזה מפגש משפחתי, אז שאלתי אותה, מה, את מתגייס שנה הבאה? היא אמרה, לא, אני... מה עושות בנות שלא רוצות שרת? איך קוראים לבנות שלא רוצות שרת? הן עושות משהו, לא? איך?
משתמטות.
לא, משתמטות, בנות דתיות.
הצהרה.
הצהרה. היא אמרה, אני הצהרתי. הייתי מאוד התפלאתי, כי לא... נראתה לי מקפידה על כל הלכות ההצהרה. נראה לי. אז אמרתי, למה היא צהרת? ככה הופתעה. היא אמרה, מטעמי מוסר. יש טעמי דת, יש טעמי מוסר. למה טעמי מוסר? בגלל שיש בצבא יחידה שנקראת עוקץ. יחידת הכלבנים. במקום לסכן חיילים, שולחים כלבים לתוך בתים ומנהרות, ואז הכלבים נהרגים. אמרתי לה, תשמעי, את לא עוזרת לאף אחד בזה. אם את רוצה באמת להגן על כלבים, תתנדבי ליחידת עוקץ, ותסכימי להיכנס למנהרות במקום הכלב. ואז, לא אמרתי את זה, אני לא הייתי מנובל עד כדי כך. בחורה טובת לב פי אלף ממני. פי אלף ממני, אידיאליסט פי אלף ממני. חיים שלה בפח. בפח. בזה היא עסוקה. באידיאל קטן כזה. אולי התורה נראתה לה חונקת. בחורה מקסימה, טובת לב. מדהימה. לא, התורה נראתה לה חונקת.
אידיאל עם תורה, מה זה קשור?
אז היא מצאה איזה משהו. היא עכשיו יותר מחמירה. אני חושב, לא בטוח. צריך לשאול איזה קובעת משפחת שיושבת פה, יושב, יודע, אני מכירה אותה יותר טוב. נראה לי, יש כאלה שלא אוכלים, לא כותפים פירות מעץ, מחכים רק שזה ייפול לבד.
פירותנים?
כן, אנשים שאוכלים רק פירות. לא רק פירות.
לא מזיקים לטבע.
הם לא מזיקים. אם הגזר נקטף לבד, יאכלו אותו. הגזר נקטף לבד, הם לא יאכלו אותו. זה מאוד משמח. זה מאוד משמח את הפירות שהיא לא כותפת אותם, אבל כאילו, לאן היא יכלה להגיע עם הלב הטוב שלה? מי יודע מה הייתה יכולה לבנות איזה בית? כי הרגיש שזה רומס אותה. בזן התחילים להיות דרכים, אז זה עבודה זרה, זה כל מיני, או, כפירה לא עלינו, תוצאות. מה כן? שבוע הבא בעזרת השם, כל טוב.